עתיד מזהיר. הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומלי אלקובי.
שלום, שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו בעתיד מזהיר. פרק יחיד ומיוחד, אחר ושונה. הפרק האחרון של העונה השלישית. רק מלי ואני, סוליקו באולפן. מלי.
איזה כיף לנו. אפשר לדבר 20 דקות ברצף.
למרות שאת קצת חוטאת למשתתפים ולמשתתפות המהממים שהיו לנו כאן בלמעלה משנה.
וואו,
כמה עברנו. מלי, כמה עברנו.
המון ארגונים, איזה מעניין. אחד הדברים המעניינים באמת זה לגלות שיש כל כך הרבה ארגונים בישראל, כאלה מגניבים ושונים ו... הרבה מהם אנחנו בכלל לא מכירים, והם עושים דברים, וואו.
יש גם, אני חושבת, משהו מאוד מעניין בעובדה שיש שלוש עונות, וזה בסך הכל שנה וחצי מאז שהתחלנו, וכל כך הרבה דברים השתנו. והרי כל הפרקים אנחנו דיברנו על שינויים, ועל טרנספורמציה, ועל שינויים ועל טרנספורמציה, וכל פרק ראינו ארגון שמשתנה בצורה אחרת. נכון. אז גם השינויים משתנה.
נכון. ובאמת בהיבט הטכנולוגיה, אנחנו ממש עדות לכולנו בעולם העבודה, לדברים משוגעים שקורים. יצא לראות את הסרטון האחרון של חברת פיגר, פיגר וואן, זה חברת רובוטיקה, שבעצם לקחה את ה-OpenAI, את ה-ChatGPT, ושמה בפעם הראשונה על רובוט. ורואים בסרטון את ההשקה של השילוב הזה של שניהם, והיזם והמייסד של החברה אומר לרובוט, מה יש על השולחן, מה אתה חושב שאתה יכול להציע לי מכל הדברים שיש על השולחן, ויש על השולחן כל מיני דברים, בין היתר גם תפוח. ואז הוא מציע לו את התפוח. אז הוא אומר לו, למה יצאת את התפוח? כי זה הדבר היחיד שאני יכול להציע לך לאכול. הוא מבין, כאילו, מטורף. שיחה, וואו, מצמרר. ואז הוא אומר לו, אחר כך, טוב, אז מה אתה חושב שאתה יכול לעשות עם שאר הדברים? אז הוא אומר, אני יכול לסדר אותם, יש כאן סלסלה, והוא מסדר את הכל. ואז הוא אומר לו, אני יכול לעזור לך באיזושהי דרך נוספת? הוא אומר לו, לא, נתת לי את התפוח, תודה. אז הוא אומר לו, הבן אדם, אומר לרובוט, איך אתה חושב שהיית, שתפקלת? כאילו, תן לעצמך פידבק עצמי, תחשבי איזה מיומנות מטורפת זאת בשביל רובוט. והוא אומר לו, אני חושב שהייתי ממש בסדר, כי יכולתי לבחור את התפוח ולתת לך אותו, וסידרתי את כל הכלים, ושאלתי אותך דברים, אני חושב שהייתי ממש בסדר גמור. ככה אני גמרת השיחה.
את יודעת, זה מעלה בי מחשבות עוד פעם לגבי כל הפרקים, כי זה סוג של פרק סיכומי כזה, ואני מסתכלת כל הפרקים על הסיפור הזה של הטכנולוגיה, וההטמעה של הטכנולוגיה, והסיפור הזה של הצוותים המעורבים, של בוטים, רובוטים ובני אדם, ובכל הפרקים שהיו לנו, דיברנו בעצם גם על הסיפור של האנושיות. ואני מסתכלת מצד אחד על המתיחה המאוד חזקה, על השריר המאוד לא מפותח שצריך להיות מפותח אצל כולנו, במקומות עבודה, לגבי השילוב של טכנולוגיה ועבודה אינטגרטיבית של צוותים, של בני אדם ורובוטים. והרבה דברים שקרו במהלך הפרקים של השלוש עונות, היה הסיפור הזה של האנושיות, של ערכים, של מיקוד בפרט, של מיקוד בלקוח, של מה קורה בתקופות של משבר, של משברים רגשיים וערכיים. אז אני חושבת שאם אני הייתי רוצה באמת להסתכל על עולם העבודה העתידי, בעתיד מזהיר, גם המזהיר בלשון הזרה וגם המזהיר בלשון גלוריפיקיישן, יש משהו חזק מאוד בהתמקדות הבו זמנית באנושיות שלנו, על כל גווניה, ובטכנולוגיה וההתפתחות האקספוננציאלית שלה. ומעניין אותי לדעת איך את רואה את זה לגבי עצמך, לא לגבי מקומות עבודה, כי אנחנו בסוף דוגמאות פרטיות של אנשים בעולם העבודה החדש.
נכון. החלק הזה של ה... כאילו שאני מסתכלת על עולם העבודה החדש ועל ההזדמנויות והאיומים שלו, אני רואה בצורה מאוד מאוד ברורה את שני הדברים במקביל. לא מה שאת אמרת, דברים קצת אחרים. אחד זה הנושא של המהירות שאנחנו צריכים להתחיל לקלוט, לאבד, להשתמש בדברים החדשים האלה ולהבין יחסית מהר איך הם יכולים למנף את היכולות שלנו ואת מה שאנחנו עושים בצורה טובה יותר, שזה חתיכת אתגר, מנטלי בעיקר. והדבר השני, אני רואה איך סוף סוף האיזון בין העבודה לחיים הפרטיים וקיצור שעות העבודה, אין אם זה יהיה קיצור שעות העבודה היומיות, או קיצור שבוע העבודה, או כל מיני קונסטלציות אחרות שיצוצו, הולך והופך להיות דרמטי ואפשרי. וכאן מיד אני רואה אתגר שהוא הולך להיות לדעתי האתגר של, של העתיד, מה לעשות עם הזמן הפנוי. החלק של מה לעשות עם הזמן הפנוי בעיניי זה, זה טירוף, אני כאילו חווה אותו דרך הפיילוטים הקטנים שאנחנו עושים לקיצור שבוע עבודה בקטנה, כי אני רואה פתאום איך אחוז מסוים העובדים בפיילוט, בהתחלה הולכים לאיבוד, עובדים, לא יודעים מה לעשות, רק בסופר, רק מנקים, ועד לאט לאט בתהליך של החצי שנה, פתאום רואים שהם לומדים לעשות גם דברים אחרים. אז אני חושבת שזה אתגרי העתיד, הסיפור הזה, וזה דורש הרבה יצירתיות, כאילו לעשות את כל הדברים האלה ביחד.
אני פחות מזדהה עם זה בעצמי, כי אני נורא רוצה יותר זמן פנוי. הבדל ביני לבינך שאת באמת קיצרת את שבוע העבודה שלך, ואני לא קיצרתי את שבוע העבודה שלי. לך יש ילדים כבר ממש גדולים, ולי יש עדיין ילדים בבית. אז הסיפור הזה של זמן פנוי, אני רק רעבה לעוד ממנו. הייתי רוצה שיהיה לי זמן לרוץ, ללכת בים, לכתוב ספר, להתעמל יותר, לעשות יוגה, סתם לבהות לא יודעת איפשהו. אז לי אישית, כני לי, אין בעיה של עוד וזמן פנוי. אני עוד רעבה לו.
אין לך בעיה בכלל. לרוב האנשים אין בעיה בכלל. זאת תהיה הבעיה. זה מה שאני אומרת. היא לא קיימת כרגע. היא לא קיימת בכלל. גם למי שעכשיו קיצר את שבוע העבודה. אין לי עודף זמן פנוי. כול היום. זה לא בעיה למלא אותו. זה קל. הסיפור יהיה בעתיד. בעתיד, המקום הזה של לקום בבוקר ולמצוא משמעות. כי אם בסוף כל ה-AI הולך וגדל 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 וגדל, והוא עושה כל כך הרבה דברים יותר יצירתיים ויותר משמעותיים ויותר דרמטיים, אז יש גם את השאלה הפילוסופית. אז למה אנחנו כאן? למה אנחנו כאן? אם הוא יכול לתכנת במקומי, לכתוב במקומי את הספר, ללכת להתראיין בשבילי בפודקאסט, בהופעה של להקת אבא, לעלות קומו לגרמה ולשיר, כאילו אני בת 26, דיברנו כבר על להקת אבא כאן?
לא.
בוא נדבר על זה.
בוא נדבר על זה. אני מאוד אוהבת את המוסיקה של אבא.
להקת אבא.
יאללה, תתפרעי, להקת אבא.
באמת, להקת אבא, בעיניי, הם דוגמה מציאותית בלייב לעתיד. ולמרות שזה כבר עכשיו, הרי תמיד העתיד מגיע, תמיד העתיד כאן, הוא כל הזמן פה. רק אנחנו לא רואים אותו כי הוא בקטנה, או שאנחנו לא רואים אותו כי אנחנו לא מבינים אותו אפילו. מרוב שהוא חדשני, אנחנו לא מבינים אותו. אבל זה העתיד, כאילו של עולם העסקים, ביזנס, התפתחות אישית, יצירתיות, יש פה דוגמאות באמת הרבה ערכים. בני אנדרסון, אחד מהארבעה, זה עם הזקן, בלהקת אבא, הוא שנים, 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 בואו נדייק, 40 שנה, מנסה לשכנע את להקת אבא לחזור להופיע. והם סרבנים. בעיקר מי שסרבנית, זאת הבלונדינית, הגנטה קוראים לה, היא במיוחד באיזשהו שלב, היא גרה בשוודיה, באזור כזה של טבע, והיא הפכה להיות בן אדם יחסית מתבודד. והיא סרבה להופיע. והוא הצליח לפני כשנתיים לעשות את השינוי ואת המהפכה, והוא הצליח לשכנע אותם לחזור להופיע כהולוגרמות. הוא בנה מופע טכנולוגי שנמצא פיזית בלונדון, באולם שמשקיעו בו מיליונים, שלהקת אבא עולה על הבמה אחרי שהם עשו אימונים שהרבה הרבה שעות באולפנים ושמו עליהם את כל האלקטרודות ואת כל התנועות גוף שלהם והכל והכל, אבל את רואה אותם במופע עצמו שהם בני 26, הוא שמר אותם צעירים לנצח, והקולות שלהם זה המוזיקה גם של פעם, אבל גם של עכשיו. מה שהוא בעצם עשה, הוא אמר להם בואו לכבוד המופע האינסופי הזה, כי בעצם הוא יכול לחיות פוראבר, תחשבי על זה, זה לשים אותנו לחיות פוראבר, בעולם החוויית משמעות שלנו והקריירה, זה מדהים. בואו נקליט תקליט לכבוד המאורע הזה. ואז בפעם הראשונה הצליח לשכנע אותם, והם הקליטו תקליט חדש, שנקרא וויאז'. פעם ראשונה הם עשו מוזיקה חדשה, להקת האבא. יש שם כמה שירים שהפכו להיות להיטים, ובעצם השילוב הזה של פתאום עומדת הלהקה על הבמה, שרה גם שירים ישנים, גם שירים חדשים, מסביבם להקה חיה, הכל טכנולוגיה, 24 שעות הם יכולים להופיע תיאורטית בלי שאף אחד יתעייף, כאילו את הנגנים אפשר להגיד להחליף, הם לא מתעייפים בכלל, גם אחרי שהם ימותו אפשר להמשיך לעשות את זה, ותנסי לנחש כמה כסף זה מכניס כל שבוע המופע הזה.
זה בטח מטורף.
$2 מיליון בשבוע. בלי שאף אחד, בלי שהגנטה תצא מהיער. אז כאילו, אני אומרת, בסוף, תחשבי שאם ניקח רגע את המיקרוקוסמוס של הדוגמה של להקת אבא, שבוא נגיד שחלק מהדברים האלה גם אנחנו נחווה בעתיד, פתאום אנחנו יכולים לייצר לעצמנו הכנסה, חוויית משמעות מסוימת, קשר עם הקהל שלנו, יכולת להמציא את עצמנו בחדש מבחינת חדשנות ולשאיר את הבית. כאן האתגר של הזמן הפנוי. הוא יגיע, האתגר הזה יגיע.
אני בטוחה שהוא יגיע, כן. אני לא בטוחה שבתקופתנו. אבל אני בטוחה שהוא יגיע.
זה אי אפשר לדעת, כן, זה קשה לדעת.
יותר,
תוך כמה זמן זה יקרה.
נכון, כן. אבל אני מסתכלת ממה כן. שאת אומרת, על הקטע של עבר ובעתיד. Mm-hmm. ואני חושבת שאם אנחנו לוקחים את זה לחיים שלנו, בארגונים שלנו, מקומות עבודה שלנו, זה מכניס אותי קצת לסיפור הזה של עתידנות, של איך את יודעת לנבות את העתיד, הרי בוודאות העתיד זה מה שמתחיל כאן. אז כמו שאת אמרת קודם, זה ניצנים, זה דברים הקטנים. Mm-hmm. השאלה היא כמה מייחסים להם חשיבות, ומה מתוכם מטפחים, ומה מתוכם לא מטפחים, זאת שאלת מיליון הדולר ברוב הארגונים שאני מכירה.
נכון.
הסיפור הזה של העבודה היברידית, mm-hmm. של רובוטים, בוטים ובני אדם באותם צוותים, של חדשנות לעומת שמרנות, שגם עלתה פה בחלק מהפרקים, ומקומו של האדם, כהוליותו, כ-human, בתוך מקומות עבודה. ואני כן הייתי רוצה לשמוע ממך, אני חוזרת שוב אלייך, כי את הלכת ללהקת אבא, ואני גם שאלתי אותך לגבי עצמך, איך את מתכוננת לעתיד? איך את ממציאה את עצמך מחדש? איך את יוצרת לעצמך, כמלי, את החוויה של ההתחדשות?
את
כן, כן, אני אגיד לך גם למה.
כן, כן.
דיברנו גם בתוכנית הזאת כמה פעמים על הסיפור של ה-walk the talk. אם את מדברת על עולם העבודה העתידי, את צריכה להיות סוג של דוגמה.
נכון.
אז מעבר לעובדה שקיצרת את שבוע העבודה שלך, שאני מאוד גאה בך על זה, אני עוד לא הצלחתי. את, כמי שמדברת על מיומנויות העתיד, על עתיד מזהיר, איך את נערכת לעולם העבודה החדש?
אני אגיד לך שתי דוגמאות ששתיהן נולדו מתוך סוג של משבר. הראשונה זה הקורונה. בקורונה, עוד לפני הקורונה, התחלתי לעבוד על כל מיני מוצרים דיגיטליים וכל מיני דברים חדשים. והתמעמדתי איתם, כאילו לאט לאט. ואז פתאום הקורונה הביאה את המשבר שהיא הביאה, וגם אליי זה הגיע, מבחינת היכולת להתמודד עם העבודה מרחוק, ולהביא מוצרים טובים גם מרחוק, יכולת לסבול את כמה אפשר לשבת, כאילו, ולהיות כל היום מול הזום, כאילו, מבחינת האינטראקציה שלי עם הלקוחות, כאילו, איך מתמודדים עם הדבר הזה. ועד הדבר הראשון שעשיתי שם, שהיה לימים, היום יש לי משהו של אבולוציה של הדבר הזה, שהוא באמת מגניב, זה הרצאות בהליכה. אמרתי, בסוף אנחנו צריכים לראות איך אנחנו משיגים את המטרות שלנו, בהתאם לצרכים החדשים שעלו, ואיך אנחנו יוצאים מאזור הנוחות שלנו ומייצרים איזושהי יצירתיות מסוימת. כי עכשיו, ביציאה מאזור הנוחות, תמיד אנחנו צריכים לוותר על הרבה מאוד דברים. אז ויתרתי על לעמוד מול הקהל ושהוא יראה אותי. כי זה הרצאה בהליכה, הם מקשיבים לי כמו רדיו. ויתרתי על זה שהם לא עם סרטונים. ויתרתי על זה שאני אינטראקציה איתם בצ'אט. אז לקחתי המון סיכון והתחלתי להריץ את הדבר הזה. לשמחתי, זה עבד מאוד מאוד יפה. בזכות אותו שינוי חיובי שיצרתי אז, הלכתי כמה צעדים קדימה, עכשיו בתקופת המלחמה. ואמרתי, אני רוצה לייצר עוד משהו חדש, שייתן איזושהי ורסיה חדשה לעולם ההרצאות, סדנאות וכולי, ויצאתי עם רעיון שנקרא הרצאת רדיו, שזה קצת כמו ההרצאה בהליכה שעשיתי בקורונה, אבל זה מאוד שונה גם. לקחתי פורמטים אחרים למה רדיו, יש את עומר גפן ואת שעושה האזנה מודרכת, שמי שלא מכיר זה לקחת שירים ולהביא להם את התוכן מאחורי הקלעים, ואז אנחנו מאזינים לשיר אחרת לגמרי. יש גם עוד פודקאסט שנקרא שיר ביום, שעושה את אותו דבר. אז לקחתי קצת מהפורמט הזה, לקחתי את הרעיון של הרצאה בהליכה, לקחתי את החוויה שאני עוברת כאן איתך בעולם של הרדיו וההקלטות והאיכות של הסאונד, ויצרתי איזשהו משהו חדש לגמרי. הרצאה שבעצם אנשים יכולים, לא רק מקשיבים לתוכן, הם גם מקשיבים למוזיקה, הם גם מתרגלים מדיטציה, והם גם מתרגלים walk the talk תוך כדי תנועה את מה שאני מלמדת אותם, שזה בעיניי כאילו הכי חדשני. אז אם אני נגיד עכשיו בהרצאה אמרתי, גלי אלפא, זה הרצאה שעוסקת בין היתר בגלי אלפא, דיברנו עליהם כמה פעמים פה, זה גלים שמורידים סטרס ומעלים יצירתיות. אז אם אמרתי, תקשיבו, גלי אלפא עולים שעושים מדיטציה, אז הם עכשיו עוצרים ומתרגלים מדיטציה. ואם אמרתי שכדי לעלות דופמין צריך לשפר מצב רוח, בין היתר מצב רוח עולה בצורה מחקרית, שאנחנו שומעים מוזיקה שעושה לנו מצב רוח טוב, אז פתאום שמענו גם שיר בהזנה מודרכת שעושה לנו מצב רוח טוב. אם דיברתי על משבר, נתתי אינטרפטציה דרך המוזיקה בעולם המשברים. אז זאת דוגמה של דברים שאני עושה עכשיו, והתחלתי עוד לפתח עוד כל מיני דברים, אבל זה בגדול לצאת מהדברים הרגילים שאנחנו עושים, ולהשתמש בכל הטכנולוגיות שעומדות לרשותנו, ובעולמות אחרים, שהם לאו דווקא העולם הרגיל שלנו.
אז אני חושבת שאת כבר יודעת מה את תעשי בזמן הפנוי. את תמציא מוצרים חדשים, שהם אינם דווקא גופי ידע, אלא הם גורמים לאנשים להשתנות תוך כדי התנסות.
כן, זה נראה לי אחד מהדברים שאני מאוד התמקד בהם. כן, הגדרת את זה מאוד יפה, יפה, לא חשבתי על זה ככה פעם, אף פעם.
בשביל זה אני כאן.
נכון. הגדירה לאומית.
יש מגדיר צמחים.
את מאוד טובה בזה, את מאוד טובה בזה, אמרתי לך את זה כמה פעמים.
נכון, אני טובה בהמשגה.
נכון.
אני צריכה לאסוף רעיונות לתמלל את זה במילים, וזה מטריד אותי כמו ג'וק במוח, עד שלא יוצא לי ההגדרה.
ואם אני מחזירה את השאלה אלייך.
איזה שאלה?
של החדשנות והיצירתיות ברמה האישית.
בקטע הזה אנחנו קצת שונות, כי אף פעם לא דיברנו על זה כאן, אבל את עובדת לבד ואני באה מתוך ארגון.
נכון.
אני עובדת בתוך ארגון, תמיד בצוותים, תמיד עם עוד אנשים, ותמיד עם ארגונים. ההתמחות שלי איננה בגדול עבודה עם אנשים, אלא עבודה עם ארגונים. ובארגון שבו אני נמצאת, קבוצת נירם גיטן NGG, מה שאנחנו עכשיו מתאתגרים בו, ומתאתגרים בו, וכל פעם מעלים את רמת האתגר, זה כמו בכאלה משחקי מחשב, כל פעם שאת מצליחה, את לא מקבלת פרס, רק מעלים לך את רמת הקושי.
כן.
אנחנו מתמודדים בשנים האחרונות מאוד, עם הסיפור הזה של טרנספורמציה. כי העולם משתנה כל הזמן, וגם אנשים, וגם צוותים, וגם מנהלים, וגם ארגונים, צריכים להתאים את עצמם לעולמות החדשים. ובעולמות שלנו, אנחנו קוראים לזה עולם בהפרעה, יש השתנות של הטכנולוגיה, ויש השתנות של הרגולציה, ושל חמישה דורות במקומות עבודה, והגלובליזציה משתנה. ולוקחים את כל הדברים האלה, אנחנו קוראים לזה מערבולת בהפרעה, ויוצא שארגונים אין להם מנוח. הם צריכים לזוז כל הזמן קדימה בשביל להישאר על המקום, כמו באליסה בארץ הפלאות, ואם הם רוצים לרוץ יותר מהם, הם לא יכולים רק לרוץ, הם צריכים פשוט לרוץ מטורף. והשאלה היא לאיזה כיוון לרוץ מטורף. ואם לוקחים ארגונים מורכבים, גלובליים, בפריסה ארצית או בפריסה עולמית, וצריכים להשתנות לאותו כיוון עם איזושהי חוסר יכולת באמת לראות מה יהיה בעתיד, אז רוצים בעצם לתוך הלא נודע, וצריכים עם כל האנשים להמשיך לרוץ ולהשיג מטרות, גם עסקיות, גם ערכיות, כל מיני מטרות, צריך לעזור להם וללוות אותם, ולגייס המון חמלה בשביל זה. אז זה מצריך גם המון שכל, המון תכנון של עבודה בצוותים למען צוותים, והמון חמלה כי זה נורא נורא קשה. תחשבי רק על מה קרה בישראל מ-2019 ועד היום. הייתה תקופה של שנתיים שלא הייתה פה ממשלה. היו 4 פעמים בחירות. כל תקציב הממשלה נעצר, לא היה תקציב מדינה. נעצרו לנו כל הפרויקטים. אחר כך הייתה ממשלה, יצאנו מהדרמה, בום טרח, קורונה. הייתה קורונה, הלכה הקורונה, בום טרח, הניסיון הפיכה המשטרי. עוד לא גמרנו את הסיפור הזה, נכנסנו למלחמה ועוד לא יצאנו ממנה. אז השינוי על שינוי על שינוי, הגלי צונמי, מאתגרים אותי באופן אישי, כמי שמנהלת פרויקטים ומנהלת חברה, איך לעזור לארגונים ולאנשים לעבור את זה, לצד הבריא והטוב, של הצמיחה מתוך הכאוס. והמלחמה, דיברנו על זה כבר קודם, יוצרת אצל כולנו כשל חיסוני, כי כולנו במצב רוח פחות טוב. ואם אני מאמינה בגוף נפש, ואני מאמינה בגוף נפש, אז צריך לעשות את כל הטרנספורמציה הארגונית ואנושית הזאת, כשכולנו לא במיטבינו, אחרי ספרינט של כמה שנים.
נכון.
אז מבחינתי, אם אני מסתכלת על העתיד, ועל האתגר האישי שלי, זה לעזור יחד עם האנשים בצוותים שלי, לארגונים ולאנשים, לנשום, לעצור, להיות בסנטר שלהם, מה שנקרא יום חוסן, למרות שאני מתקשה כבר לשמוע את המילה, אבל באמת למצוא את האופטימיות ואת השמחה של היצירה מתוך ההרס.
לא צריך לסנוע את המילה, אני באמת לא מצליחה להבין, אגב, למה אנשים, יש להם את הנטייה, את להגיד, אני לא יכול לשמוע את זה יותר. מה זה אני לא יכול לשמוע את זה יותר? מה לעשות? זה מה שצריך עכשיו.
כן, אבל זה
מה שצריך עכשיו, זה הדבר.
זה נכון, אבל זה הפך לסוג של סיסמה, ולי קשה עם סיסמאות.
אבל זה לא נכון, זה לא הפך לסיסמה. זה פשוט מציף אותנו, כי כולם צריכים להתמודד עם זה. אז אולי כאילו, לא בא לנו כבר להתמודד עם זה, אולי זה מגיע משם, במקום הפסיכולוגי. אבל זה לא באמת סיסמה, זה פשוט נושא מאוד דרמטי ומאוד משמעותי.
נושא מאוד דרמטי ומאוד משמעותי.
וצריך פשוט לעבוד בו כל הזמן, אין מה לעשות.
אז האתגר שלי, עם העולם העבודה העתידי, זה שיהיה עולם עבודה עתידי. ולעזור לאנשים באמת להתחבר לעוצמות שלהם, לאופטימיות שלהם, ולערך.
ולעבור את התקופה הזאת, כן, כי זה באמת יכול להיות מאוד מאוד קשה.
להתחבר לערך, דיברנו באחד הפרקים הקודמים על האדם מחפש משמעות, להתחבר לערך שלנו כאנשים, כמנהלים, כארגונים, כדי לעבור את התקופה הקשה הזאת, ולצאת ממנה מחוזקים, כדי להשיא ערך לעולם. כי יש באמת פעמים, עכשיו שאני מדברת עם אנשים בתוך ארגונים, שממש חרדים שהעולם יפסק להתקיים. לפחות העולם כמו שאנחנו מכירים אותו. ואני אומרת, העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, הפסיק להתקיים.
נכון, זה כבר קרה.
זה כבר קרה, בדיוק. עכשיו אני שאלת השאלה, מה עושים בדבר הבא?
נכון. אני חושבת שיצירתיות זה אחד הדברים שאני מוצאת שאני מתעסקת בהם המון, גם ברמה האישית וגם ברמה של העבודה מול הארגונים, כמיומנות שהיא נורא דרמטית, ושאלתי את עצמי למה, כי הרי בסוף אנחנו כל פעם משנים את הפוקוסים שלנו, כי אנחנו מקשיבים בעצם למה שהשוק צריך, וניסיתי לחפור עם עצמי מה הסיבה שזה כל כך מושך אותי, ומעניין אותי, ואני מוצאת שזה כזה רלוונטי, ואני חושבת שהסיבה המרכזית, זה התחרותיות המוגברת שנהיית, בגלל הטכנולוגיה, ואז השאלה שחוזרת חזרה אלינו, מבחינת המיקוד שליטה, על מה יש לנו שליטה בתוך הדבר הזה, כי אין סיכוי לנצח את כמות היכולות של הבינה המלאכותית, או את כמות, את הקצב של המהירות, ללמוד את הכלים האלה, אז מה כן יש? אז יש הרבה דברים, ובין היתר זה גם יצירתיות, שהיא באמת המקום היותר אנושי, למרות שטכנולוגיה יכולה להיות גם יצירתית באיזושהי מידה מסוימת, ושם יש הרבה מאוד אופטימיות, והרבה מאוד הסתכלות כאילו על הדברים דווקא יותר ממקום חיובי, ולא מתוך מקום של מצוקה. ויש הרבה מתודולוגיה, איך לעשות את זה בצורה ממש טובה, ובזה אני מתעסקת המון עכשיו, ואני ממש מגלה דברים חדשים על התחום הזה, וזה מתחבר מאוד למה שאת אמרת לגבי הצוותים גם, שמסתכלים על ה-case studies של ארגונים שהם מאוד יצירתיים, בתכלס, כאילו בשורה התחתונה, אלה שמביאים את המוצרים הכי מטורפים, ובאמת יש להם case studies שאתה אומר, וואו, וואו, ובסוף זה ארגונים ענקיים לרוב, ומחזיקים המון אנשים והמון צוותים, מסתבר שיש שם המון המון מתודולוגיות של עבודת צוות יצירתית. אני אתן לך דוגמה שאולי הרבה אני מכירים, ואני רק מתוודדת לזה לאחרונה לעומק. חברת פיקסר, החברה שבעצם מייצרת סרטים דיגיטליים, היא הראשון שיצא עם הסרט הדיגיטלי הראשון, האנימטיבי הדיגיטלי הראשון, שזה טוי סטורי. ומסתבר שהם פיתחו מודל שהתחיל לגמרי מקרה ממצוקה, שהם בנו את הסרט טוי סטורי. בגלל שזה היה פעם ראשונה שהם עשו סרט אנימציה ממוחשב, הם נתקלו בהרבה אתגרים טכנולוגיים, התסריטאים, כאילו שאמרו, אנחנו רוצים לעשות תסריט כזה וכזה, אבל רגע, זה יעבוד בטכנולוגיה החדשה, כי זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה בטכנולוגיה, אנחנו לא יודעים. אז הם הביאו את הצוותים הטכנולוגיים לתוך בניית התסריט ובניית ההפקה, מה שלא היה בעבר. ומזה נולד רעיון שנקרא Brain Trust. זה בעצם צוות של מוחות שאנחנו סומכים עליו, וזה התחיל אקראית מאותו סרט טוי סטורי, וזה עד היום הדבר המוביל בחברת פיקסר, שהוא המקור ליצירתיות מוכפלת ומשולשת, והם העבירו את אותו דבר גם לדיסני, בשיתוף פעולה ביניהם. ולמרות שהן פועלות כשתי חברות כאילו נפרדות במובן הניהולי, הם ממש העתיקו את אותו רעיון. מה שאומר אגב, לכל המאזינים שלנו, שאפשר ללמוד מחברות אחרות, גם אם אני לא פיקסה או דיסני, ולהעתיק את העקרונות. וזה הרבה מאוד עבודת צוות של בעצם לייצר גיוון של תפקידים שעובדים אחד עם השני על הפרויקט. יש להם את אחד החוקים המגניבים. אין כאלה דבר overruling על הבמאי. הם אומרים, הבמאי הוא האונר של הפרויקט. במקרה הזה זה הסרט. אז אם הצוות של הברין טראסט עכשיו יושב ומחליט החלטות או מקבל כל מיני ביקורות הדדיות, יש להם את הערך של הכנות הקיצונית. אתה חייב להגיד הכל. גם אם זה פוגע במישהו, אל תיפגע, זה לא נגדך אישית, זה הרעיון. אז אחרי שנוצרה הדינמיקה הזאת, הבמאי מגיע ושומע את כל הדברים האלה, ובגלל שהוא יודע שהפסיקה האחרונה היא שלו, זה מה שנותן לו את היכולת להקשיב להכל מבלי להתגונן. וזה מדהים.
אז אני לוקחת ממה שאת אומרת, משהו שאותי מטריד בעולם העבודה עתידי, ואני את הכתיבה שלי ואת המחקר שלי עושה שם, זה הסיפור של רגשות. כי זה נכון שאת סיפרת על הרובוטים, ואנחנו מסתכלים על זה מכל הכיוונים, הבינה המלאכותית גם תדע יותר, גם תיצור, וגם תעשה התנהגויות שהן מבוססות פעולה, שנראות מבוססות רגש, בסופו של דבר מותר האדם הוא רגשות. ואני לוקחת את זה בעיקר דווקא לרגשות חיוביים, לאהבה. יש יותר ויותר לגיטימציה בתוך ארגונים, להודות בעובדה שבני אדם, הם יצורים רגשיים, והם חשים כעס ושנאה וכאב, ואהבה וחמלה, ולגרום למנהלים הבכירים להיות רגשיים ולהביע רגשות, ולעבוד עם משק הרגשות כחלק אינטגרלי מהתרבות הארגונית, זה משהו שאני עושה עליו הרבה מאוד עבודה עם ארגונים שאני עובדת איתם. הסיפור של האותנטיות, של מנהל שבוכה בשידור ישיר, או מנהלים שמודים שהם טועים, ואפילו רוצים לפצות, ואני מסתכלת על מה שקרה פה בארץ, בחצי שנה האחרונה, מאז המלחמה, ואני רואה שבגלל שהממשלה, או הממסד, כושל בלתת מענה רגשי ואחר, לאנשים במדינה, ארגונים נכנסים צעד אחד קדימה, ונותנים את המענה שפעם היה של הקהילה, או מה שאנחנו ציפינו לקבל מהממסד. אז הסיפור הזה של לקחת את הבן אדם לעבודה עם הבעיות שלו, ולא להגיד, תשאיר את הבעיות שלך בבית, לזכור שרגשות זה חלק אינטגרלי מיותנו בני אדם, וכשאנחנו מושפעים משמחה או מעצב, זה משפיע על הפריון שלנו, זה משנה ארגונים. זה משנה ארגונים, כי ארגונים הם כבר לא רק שכליים, mm-hmm. והם לא רק מבוססי יצירה. כשכואב לי מישהו ביקר אותי מאוד, גם אם זה לטובת העניין, יש מקום לתת לזה טיפול או ביטוי או שיח, לפחות בין הבן אדם שנתן את הביקורת, לבין הבן אדם שנעלב, למרות שהוא לא היה אמור להיעלב.
אני מתחברת מאוד למה שאת אומרת, ואני חושבת שזה באמת ביטוי יפה של, שוב, היתרון היחסי שלנו בתוך העולם הטכנולוגי. המקום של למנף את זה של ה-human beings, יש רגשות לטובת הביזנס, זה גם יעזור להם להתנהל בצורה יותר נכונה וטובה, ומיטבית עבור הארגון, וזה גם ייתן לארגון יתרון יחסי, כי הוא לוקח את הדבר הזה שאין לו תחליף, ומביא אותו למקסימום שלו. אהבתי זה מאוד.
אז בואי נסכם, 30 ומשהו פרקים שלוש שונות, שאנחנו מאוד בעד טכנולוגיה, ואנחנו נכון. צריכים להתיידד איתה, כי היא תנהל אותנו, ואולי הטכנולוגיה לא תנצח אנשים, אבל אנשים שישתמשו בטכנולוגיה, ינצחו אנשים שלא משתמשים בטכנולוגיה, ולא נשכח בסופו של יום, פשוט לאהוב.
לגמרי, פשוט לאהוב. אחלה סיכום.
אז תודה רבה שהייתם איתנו שלוש עונות. תודה רבה לכל האורחים והאורחות שהסכימו לשתף אותנו בנדיבות, ברגשות, בשמחה, בגאווה, וגם בהתמודדות עם הקשיים. ותודה רבה לאנשים שתמיד נמצאים פה מאחורי הקלעים, לאורחים שלנו, למפיקים שלנו, לכל החברים פה באולפן 103 FM. אנחנו אוהבים אתכם, ובלעדיכם, בעיקר בלעדיכן, לא היינו מצליחות לעשות שלוש שנות כל כך מוצלחות. ליאורה, מיכל, דנה,
גיל.
שי וגיל מאחורה. שמחנו שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בהרבה אירועים אחרים.
רק אהבה.
תודה רבה.
עתיד מזהיר. הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומלי אלקובי.